שתי הודעות בבקשה אם אפשר לפני שנתחיל. דבר ראשון, אני רוצה לעודד את כל הציבור, דיברתי על זה שבוע שעבר, אני מבקש לחזור על זה. כל אחד שיקח לעצמו קטע, נכתוב בחי לחי. בכלל אני חושב שאנחנו צריכים יותר להתרגל לנושא של כתיבה. כשאדם כותב דבר תורה, זה מצריך אותו לדייק, זה מצריך אותו להעמיק, זה מצריך אותו לדעת מה הנקודה העיקרית, לא ללכת מסביב סביב. כשאדם רק חושב, אז הוא אומר ברפוס, ברשם, כשהוא כותב זה יותר ממוקד. ולכן אני בכלל באופן כללי מאוד 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 מעודד ומרשיב כתיבה. המלצתי שכל יום חמישי אנשים יכתבו דבר תורה וישלחו את זה, ואני מאוד מבקש וממליץ שאנשים יכתבו לחי לחי. יש בזה קידוש השם חשוב, אחריות חשובה גם על החבר'ה שלנו שהולכים לצבא, שכמובן כל ההליכה לצבא היא מתוך עבודת השם, וגם לחיילים אחרים שאנחנו מחלקים, כך שיש בזה חשיבות גדולה. זה הודעה מספר 1. הודעה מספר 2, כמו שהציבור ודאי יודע, שבת לא זו, אלא שבת הבאה, זה שבת הורים של שיעור א', אנחנו רואים בקשר עם ההורים חשיבות גדולה מאוד, ההורים שותפים איתנו בחינוך, בישיבה וכו'. יש רב רוטנר נפלא שמדבר על ההבדל בין אבא לרב, הוא אומר שאבא זה שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם נותנים את היסודות. אחר כך יש תורת משה, הרב לוקח את היסודות האלו ואיתם הוא עובד ואיתם הוא ממלא. ולכן יש הכרת הטוב גדולה להורים וחשיבות גדולה שההורים יהיו בישיבה ויכירו את היופי של הישיבה. יחד עם זה כמובן שאלו אותי, כמובן שכל השיעורים האחרים גם כן יהיו פה שבת. יתרה מזאת, לא רק שהם יהיו פה שבת אלא ארוחת ליל שבת אנחנו נאכל עם כל הישיבה. אני רוצה שההורים יראו את הישיבה בגדלותה, אז אנחנו נאכל עם כל הישראלים בליל שבת. שבת בבוקר ההורים יאכלו עם החבר'ה בנפרד, בשיעור ב' ד' ה' יאכלו בנפרד, אבל בליל שבת כולם יאכלו יחד. עד כאן ההודעות. שבוע שעבר עסקנו בשיחה לא פשוטה בנושא של גירושים, ודיברנו על שלוש יסודות: חינוך למידות שמתחיל כבר מגיל קטן, עולם של ריגושים ואיזה רף אני שם לריגושים, ואיזה רף אני שם לצורת חיים, לרמת חיים שאני רוצה לחיות, ואיך אני מתייחס לגשמיות. אני מבקש להמשיך היום את הדיון על שתיים מתוך שלוש הנקודות האלו. מבקש לדבר על הנושא של מידות, ומבקש לדבר על הנושא של היחס לגשמיות. אחד מתוך הפרשה שלמדנו שבוע שעבר, קראנו שבוע שעבר, חיי שרה, רק לא היה לי זמן להתעסק עם זה אז, שבוע שעבר, והשני מתוך הפרשה תולדות שנקרא השבת. נתחיל עם הנושא של מידות ונעבור לתת פשט בפרשה, פרשת תולדות, ואולי אחת הפרשיות המסובכות ביותר בתורה. אברהם משביע את אליעזר, עד כדי כך משביע אותו: אל תיקח לביתי, לבני, בת מקנה, רק מחרד. והמפרשים דנים מדוע. אפשר לחשוב שהוא גילה איזה ייחוס גדול, אז מי הוא לקח? מי ששם רעל ורוצה להרוג את השליח, את לבן, את בתואל, לא מדובר שם על איזה גדולי דור. אז מדוע לא לקחת מקנה? יותר מזה שואלים המפורשים, למה לא לקחת את הבת של אליעזר? אליעזר דולה, משקה, שמוך לאברהם, יודע את תורתו, לא עדיף שהוא יהיה השבר מאשר לבן ובתואל? לא עדיף? אז מה זה השבועה הזאת? מה זה הדבר החמור הזה? אל תיקח מקנה. אומר הרן בדרשות, וזה רן היושב נרדרוס, אומר הרן בדרשות: ישר ונכון הוא כי המצוות והעבירות אשר בתורה הם על שני פנים. יש עבירות
והמצוות עושות רושם בגוף ובנפש, כמידות וכמעשים. ויש אשר יעשו רושם בנפש בלבד כאמונות ומחשבות. והנה, אותם אשר יעשו רושם בגוף ובנפש, הוא אשר יעשה רישומם אל הבנים המשתלשלים מהם. שנאה, נקמה, אכזריות, זימה. הם יעשו רושם בנפש מצד שהם עבירות, אבל הם יעשו גם רושם בגוף, לפי שהמידות יפעלו בליחות, כמו שהליחות יעשה תכונה במידות. כמו שדם הלב הרוצח יגרום לאדם להיות כעסן, כן מי שיחס יגרום לדם ליבו לרתוח. הנה אותם המידות יחייבו המזגים הגופיים, ולזה יימשך עניינם לבנים, וזה עולה אנשי כנען. אומנם הדברים שעושים רושם בנפש בלבד והם אמונות, זה מה שהיה בחרן, אם היותם כוזבות ורעות לא יתפשטו בבנים. לכן לבן בבטואל, אם היותם עובדי עבודת אלולים, לא היה מחויב שיעבור רישומם לבנים, ולכן בחר בהם אברהם והרחיק בנות הכנען. נראה לרועס מה שכתוב פה. אתה יודע מה ההבדל בין אמונות למידות? מי שיש לו מידה רעה, זה לא רק עובר אליו, אלא זה גם עבור לילדים ולנכדים. כמובן, אפשר לתקן את זה, אפשר לעבוד על זה, אבל זה מאוד קשה. לעומת זאת, מי שיש לו מחשבות, אז אם לבת עצמה היא, אין לה את המחשבות האלו, אז אם אלה זה לא יעבור לבנים. ולכן ההבדל שהוא רצה בת מחרן ולא בת מכנען, כי בכנען יש מידות רעות ובחרן יש מחשבות לא טובות, אבל לרבקה אין את זה. מיד זאב, אני רק לחדד עוד שנייה ואז תשאל. אני רוצה להביא את הרב אזרח, הוא פשוט מסביר את הרן בצורה ברורה יותר. לא עמד בפני אברהם אבינו חשש אותו טיבה של הנערה אשר טובה בית יצחק. זה פשוט שאליעזר יבדוק מי הנערה, וברור שלנערה יהיה גם מידות טובות וגם אמונות טובות. זה היה ברור, זה היה תפקיד של אליעזר. אבל יודע מה אברהם חשש? למה הוא רצה מחרן ולא מכנען? החשש הוא מה חבוי בעומק נפשה. דברים אשר עלולים חס ושלום לבוא לידי ביטוי בדורות הבאים. חששות אלו אינן עניין של דעות. דעות אפילו חס ושלום תהיינה, אבל כיוון שהנערה עצמה נקייה מהן, אין חשש. החשש הוא בפני עניין של מידות, שכמידות גם אם הנערה עצמה נראית נקייה מהן, אבל עלולות הן לפרוץ מתוך סוגרן כעבור דורות. יצחק ואשתו מיועדים לבנות את נצח ישראל, לא ייתכן לשתף בבניין כאלו, אפילו למעניקים אם יש להם בעומק נפשותם חבויה מידה לא נכונה. ולכן הוא רצה מחרן ולא מקנה, ולכן לא הייתה בת של אליעזר, למרות שהוא דולה במשקה. כי כשיש מידה רעה היא פתאום תתפרץ, אם לא אצל הבן אצל הנכד וכו'. כשיש מחשבה, אז אפשר לתקן את המחשבות. זה דומה לאמרה שאמר רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל מסלנט אמר, יותר קל לגמור את כל הש"ס מלתקן מידה רעה שיש לאדם. תשמעו משפט. ולכן כשאנחנו פה בישיבה, מאוד חשוב שבחור יעבוד על המידות שלו, בגלל שכשהוא יתקן את המידות הוא גם עושה משהו עצום לילדיו ולנכדיו וכו'. ואני מרגיש שלפעמים בישיבה אנחנו כל כך שקועים בלימוד, וזה טוב, בעמל התורה, באמת מגיע ישר כוח לחבר'ה, יש פה עמל מצוין, סדר בוקר, סדר אחרי הצהריים, סדר ערב הוא דורש תיקון, אבל סדר בוקר וסדר אחרי הצהריים נפלאי. אבל אני חושב שאנחנו חייבים לעבוד על הנושא הזה של מידות, רגישות לשני. אני רואה בחור שפחות נחמד לו ללכת לשוחח איתו, ליצור לו אווירה טובה. אני יודע שמישהו חולה, מיד להביא לו אוכל בחדר אוכל, או מישהו נסע לדאוג שיהיה לו. וכולי וכולי. כן, זה בסיס הראשון.
סליחה? יש רשי על
בהתפוצצו הבנים בקרבה, כן. אז חושב שצו מטיבו כשהיא אמרה לאט מחוץ של עבודת ידידים,
הוא עשה
לצאת החוצה.
אז רואים
שבטיבו גם נעיפה כי... בטיבו במחשבה, לא במידה רע. כן? לא אמרנו, אבל זה... יש דבר כזה, לא אמרנו שזה תעודת ביטוח. ברור שיש דבר כזה. אבל הסיכוי יוצא גדול של מידות משהו של מחשבות. כן. כתוב שכנען היו בעלי זימה. אבל זה לא היה עניין לאומי. פה זה היה, הזימה הייתה לאומי של כנען. ככה נציב מסביר, כל המפרשים מסבירים. אבל זה רק הוא, זה לא כל הציבור. זה לא היה, בסדר, אבל זה לא היה כל הציבור כולו. וזה קודם כל זה רק מדרש, זה לא כתוב בפסוק עצמו. אבל כתוב שלא יברך ברוך בארור. זה הייתה השבועה, וזה הפשט של השבועה. בסדר, זה הייתה השבועה גופה. זה הנקודה הראשונה שרציתי להשלים, שאני חושב שהיא מאוד חשובה. ולכן אני באמת רוצה שכל בחור יחשוב לעצמו. מתי אני עובד על המידות, על איזה מידה, מה אני נגוע בו, מה אני חלש בו, על מה אני צריך לתקן, וכו' וכו'. פרשת תולדות היא בעיניי פרשה מאוד מאוד סבוכה. כל הוויכוח הנסתר שהיה בין יצחק לרבקה, מי מקבל את הברכות? האם יעקב או עשיו? מה יצחק חשב? מה רבקה חשבה? למה יצחק רוצה לתת את זה לעשיו? למה רבקה רוצה לתת את זה ליעקב? מה הוויכוח ביניהם? מה שורש הוויכוח? מה אנחנו צריכים ללמוד מהוויכוח הזה? כל הסיבה שזה מגיע ברמאות? למה זה חייב להגיע ברכות ברמאות? למה אי אפשר שרבקה ויצחק פשוט יתברו ביניהם וילבנו את הנושא כמו שאנחנו מצפים בזוגיות? שילבנו את הנושא הזה וידונו. למה זה חייב להגיע ברמאות? אני מבקש ללמוד שלוש קטעים, לתת בזה מהלך, ולפי זה לדבר על הנקודה שמבחינתי היא נקודה מאוד 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 חשובה בעיצוב האישיות שלנו. לכאורה הסיפור שרבקה נופלת מהגמל זה איזשהו סיפור שולי שבכלל לא קשור למהלך. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לא רוצים ליפול מגמל, לא רוצים שהבחורה שאנחנו נצא איתה תיפול מגמל, מה אנחנו לומדים מזה? אומר הנציב דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה. אנחנו יודעים, מקרה זה רק מאשר. והיה אז כמלאך אלוקים נורא מאוד, ראתה ידיו שטופות בתפילה. כל כך נבעתה מאוד, מרוב פחד ובושה, כמי שמבינה שאינה ראויה להיות לאישה. ומאז והלאה נקבע בליבה פחד, ולא הייתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם ורחל עם יעקב, אשר להיות להם אלה קפידה עליהם לא בושו לדבר, מה שאין כן רבקה. וכל זה הקדמה לסיפור שיבוא לפרשת תולדות, שהיו יצחק ורבקה מחולקים בדעות, ומכל מקום לא מצאה רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה בדברים נוכחים, כי יודעת את האמת. וכל זה היה סיבה מהקדוש ברוך הוא שהביאו הברכות ליעקב באופן כזה. אומר הנציב נר נרות, אתה יודע למה את הסיפור, למה הקדוש ברוך הוא עשה שהיא בדיוק תגיע כשיעקב, כשיצחק פושט את ידיו ומתפלל כמו מלאך? כי זה יקבע את מערכת היחסים ביניהם. ומערכת היחסים ביניהם הייתה מערכת לא רגילה, לא כמו שהיום אני מדריך חתם וכלה, שידברו על הכל והשתוכחו על הכל. זוגיות בנויה על אהבה, על אמת, על נאמנות. ופה בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה מערך יחסים אחר, ושהיא תרגיש תמיד נחותה כלפי יצחק ולא יכולה לשוחח איתו כמו מלאך אלוקים, כי החוויה הזאת שהיא ראתה אותו כמלאך נחקת לה בזיכרון בצורה כזאת שזה גרם למערך יחסים בכוונה אחר, והשם עשה את זה כדי שלא נתווכח עם יצחק על הברכות אלא שהם יבואו בצורה של רמות. אז כל פרשת הקדמה היא הקדמה כדי שהברכות יגיעו בצורה של רמאות. מה כל כך חשוב? למה חשוב שהם יגיעו בצורה של רמאות? בואו נבין מה היה הוויכוח בין יצחק לרבקה, ואחרי שנבין מה היה הוויכוח בין יצחק לרבקה, נראה נציב נוסף שיסביר למה חשוב היה שזה יגיע ברמאות. כן, שום.
אבל יש נקודה אחת שקשה לנציב, כי בסוף הסיפור אתה מדברת עם יצחק.
לא אמרנו שלא יכול לדבר איתו, אבל לא יכול להתווכח. זה ההבדל בין לדבר ולהתווכח. לדבר היא יכולה, אבל להגיד לו אתה טועה, היא לא יכולה. בואו נבין מה באמת היה הוויכוח ביניהם. שימו לב, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה, איך אני צריך להתייחס לכסף, איך אני צריך להתייחס לגשמיות, איך אני צריך להתייחס לחומריות, דבר שכל כך, כל כך, כל כך מרכזי בחיים שלנו. כן.
יש עניין של מעשי אבות סימן לבנים. יש, כאילו, מה בא ללמד אותנו כל העניין הזה של...
חכה, אנחנו רק בתחילת המהלך, נגמור את המהלך, נראה מה זה בא ללמד. אומר הרב הירש, שני בניו של יצחק ייסדו שני יסודות בבית. עשיו את הכוח החומרי, יעקב את הכוח הרוחני. תשמעו טוב, עם ישראל זקוק לשני יסודות. עם ישראל צריך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז הוא זקוק לרוחניות, דבר שמייחד אותו, הוא זקוק גם לגשמיות. צריך להקים פה מדינה בארץ ישראל, צריך כלכלה, והוא זקוק לשני הכוחות האלו כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. יודע היה יצחק כי האומה זקוקה לשניהם, גם לחומריות וגם לרוחניות. כסבור היה יצחק שעשיו ויעקב יקיימו את תעודת אברהם וכוחות משותפים בלב אחים ומתוך השלמה הדדית. לפיכך הועיד לעשיו ברכה בעל תוכן חומרי, וברכה רוחנית הייתה שמורה עמו ליעקב. מכיוון שעם ישראל זקוק גם לרוחניות וגם לגשמיות, חומריות, אמר יצחק, כדי ששני הכוחות האלה יהיו חזקים, צריך לבודד אותם. אחד יקבל את הרוחניות, והשני יקבל את החומריות. וכל אחד יחזק את הכוח הזה, וייתן את הכוח הזה לעם ישראל. אצל יצחק, העיבוד בין שני הכוחות מחליש את שני הכוחות. להיות רוחני זה לא קשור לכסף, זה לא קשור לחומריות. נכון? עם ישראל תקום לחומריות. אז יהיה מישהו אחר שהוא יהיה חומרי, הוא ייתן את הכוח הזה, ומי שיהיה רוחני ייתן את הכוח הזה. אבל אני רוצה שיהיה שני כוחות נפרדים, כל אחד עצור, וכל אחד ייתן את זה לעם ישראל. ומבחינתו, חומריות עם רוחניות זה פרווה. כמו שיש כאלה שחושבים שעשר זה ברווז, ולא מבינים שאצלנו הליכה לצבא היא גוף החלק מעבודת השם, זה לא איזושהי פשרה. אבל אצל יצחק, כל אחד צריך להיות לבד כדי לחזק, כדי להעצים, כדי להגדיל. לכן הוא רצה שיעקב יקבל את הברכה הרוחנית ועשיו יקבל את הברכה החומרית. אולם מבית לבד ידעה רבקה את הכללה שבפיצול זה. ידעה מניסיונה שהחומר יהיה לברכה וישועה רק בבית שרוח אברהם מפעמת בו, רק בבית שרוחו של אברהם מדריכה אותו. היא היטיבה לראות שחומר שאין עם הרוח יהיה כללה, ולכן הברכה חייבת להיות בלתי מחולקת, יורדת על ראשו של אחד.
רבקה הבינה
משהו, תודה. רבקה הבינה שחומריות בלי רוחניות זה כללה. חייבים לקדש את החומר. עם ישראל לא זקוק לחומריות בלי רוחניות. וזה לא נכון שחומריות ורוחניות חייבים לסתור אחד את השני. הם יכולים להשלים אחד את השני, וזה צריך ששניהם להיות אצל אברהם. אצל יעקב. וכל התפקיד של החומריות זה להיות מסגרת לרוחניות. זה לא עובד בפני עצמו. ולכן היא הקפידה שהוא יקבל את שתי הדברים גם יחד. גם את הברכה הרוחנית וגם את הברכה הגשמית. אני חושב, רבותיי, שזו הנקודה הכי סודית. דיברנו שבוע שעבר על רף חיים, איך אני רוצה לחיות. מעבר לשאלה באיזה רמה, איך אני מתייחס לכסף שלי, לחומריות שלי, לחיים שהם לא קודש. האם אני מקדש אותם? האם הם נהפכים להיות חלק מהרוחניות? או האם אני חי שני מישורים וכל פעם אני קופץ מעולם לעולם? אני יכול להגיד על החיים שלי שהדבר אחד הדברים הכי מרכזיים שקיבלתי פה בישיבה בשנים הראשונות שלמדתי פה זה שאם בתיכון היה לי בעצם את החיים הרגילים שלי והיה בתוכם נקודות של קודש, פללתי, למדתי, אבל החיים עצמם היו לא קשורים לזה. כשבאתי לפה הבנתי שזה לא נכון לחיות לך, שעבודת השם היא לא נקודות בתוך חול. עבודת השם זה שאין חול, שיש קודש לגמרי, רק הקודש הוא כל כך רחב וגדול שהוא לוקח בתוכו גם את החומריות, והחומריות נהפכת להיות מסגרת לתמונה, ולא שזה שתי תמונות נפרדות, ופעם אתה חי את התמונה הזאת ופעם אתה חי את התמונה הזאת. ואם אני אתפוס ככה את החומריות, שהתפקיד הוא לקדש את החומר והתפקיד הוא שהיא מהווה כלי ואמצעי לרוחניות, אני אומר זה גם יכתיב לי איזה רמה אני חי, כי ברגע שאני אחיה רמה יותר מדי גדולה זה יפגע ברוחניות, אבל כל המטרה של הגשמיות הוא להיות הרגל שעליה מונחת הרוחניות, אז הוא יכול להיות שזה יפגע בזה. וזה היה הוויכוח בין רבקה ליצחק. יצחק היה איזה עולה תמימה, כן? לא עוזר את ארץ ישראל בלי חוץ לארץ, הכל קדוש וטהור אבל מצומצם, ורבקה הבינה שצריך הרחבה ושזה לא סותר אחד את השני, אם זה נעשה במינון הנכון, בצורה הנכונה, בדברים הנכונים. וזה היסטוריה כזאת מאוד איך לחיות את החיים שלנו כן. אני רוצה לחיות שני עולמות וכל הזמן להתרוצץ בין העולמות, או שאני רוצה לחבר אותם ולחיות עולם אחד. כן, עשית ראשון. לא? מישהו רוצה?
כן, סליחה. למה חשוב
שרבקה תהיה במעמד נחות להתנגיד?
למה
חשוב להיות
באותו מעמד
ולשכנע אותו, וזה הכיוון? שמה? רגע, עכשיו נדון למה זה בדרמות, שנייה. בינתיים עוד לא הסברנו, בינתיים הסברנו שני שלבים במהלך, נגיע עכשיו לשלב השלישי. השלב הראשון היה ההבנה שהגמל הוא הקדמה לברכות, כדי שזה יגיע ברמאות. הסברנו את המחלוקת בין יצחק לבין רבקה, ועכשיו אני רוצה להשלים ולהביא את הנציב הנוסף שמסביר מדוע זה בא ברמות. וגם פה יש מסר לנו מאוד מאוד גדול. יעקב לובש שני שעירים, ועם זה הוא בא ליצחק. כל יעקב הידיים לידי עשיו. אומר המדרש, גם בזוהר, טובים לך שאתה נותן את די הברכות, טובים לבניך שמתכפרים על ידי זה ביום כיפור, כמו שני שעירי יום כיפור. אז הזוהר והמדרש משווים בין שני השעירים שיעקב לובש, לשני השעירים להשם ולעזאזל שיש ביום כיפור. מסביר הנציב, הנציב נמצא ברחב דבר. והוא פלט, מה שייכות אלה הגדיים לשני שעירי יום כיפור. אלא ככה העניין, דיש לדעת בכל מידה רעה שבעולם הם בכלל היצירה שברא השם גם אותם, יוצר אור ובורא חושך, ועל כן יש בהם איזה טוב והרי זה דומה לסתם המוות. זה ודאי מזדמן איתים שהוא שם חיים לחולה. ומכל מקום נקרא סתם המוות משהו שעל פי רוב הוא ממית. וגם בעת שנצלח להשתמש לחיים, נדרש דקדוק גדול על ידי הרופא ובצמצום, שלא להוסיף להסתכל. כך כל מידה רעה. הם הטובים לשעה רצויה. רק יש להיזהר שלא להשתמש במידה הזו, כי אם על ידי רב מובהק ובצמצום, שלא להוסיף על הצורך. כך שתי המידות שיעקב עושה. האחד קיום מצוות אמו, והשני השקר שמרמה את אביו, שניהם נחשבים למצווה ולהביא על ידי זה את הברכות. וזה שני הסיורים, אחד הוא לקדושה ואחד הוא לעזבל, אבל מכל מקום בעיתו ובזמנו ציווה השם, וגם השעיר הזה הוא מצווה כמו השעיר לאשר. אתה יודע למה זה ניתן ברמות? כאשר אתה ללמד יסוד. אל תהיה רבות. אל תחשוב לבן ושחור. תמיד שהדברים מורכבים. אל תחשוב שיש בתורה דברים בעולם. או שזה נכון, או שזה לא נכון. כך המהות. המהות זה לא נכון. עשו לא נכון. אבל יש מקרים שצריך לרמות. גדולה עבירה לשמה. כך אתה מוות. על פי רוב ממית. אבל יש חולה שצריך להדריק לו את זה כדי שלא יהיה לו כאב. אותו דבר יצחק, איך שאתה מתייחס לגשמיות. אתה מתייחס לגשמיות כמו איזה סתמה וכמו איזה דבר לא נכון. לכן זה לא יכול להיות מרוחניות. אין דבר כזה. השם לא בורא דברים רעים. הכל תלוי במינון, הכל תלוי בתנאים, הכל תלוי בדברים. אל תחשוב שחור ולבן, תחשוב מורכב יותר. ולכן אומר הנציב למה זה הגיע דווקא ברמאות, כדי להסביר שיש מקרים שגם את הרמאות צריך להשתמש בה לעבודת השם. אני חושב שזה מוסר גדול מאוד בשבילנו. גם על הרעיון של חשיבה מורכבת, וגם על הרעיון הזה של להבין שיש הרבה דברים שהם כלים. השאלה מה אתה משתמש איתם, מה אתה שם איתם? קחו אינטרנט. זה יכול להיות סמוות לחלוטין. ובחור יכול ליפול מזה לגמרי. זה יכול להיות כלי לקדושה לא נורמלית. אם הוא מכניס כל הזמן שיעורים ומשתמש בזה למקורות, למצוא אינפורמציה, כלים וכו', זה כלי. השאלה מה אתה עושה בכלי הזה? גשמיות זה כלי. השאלה מה אתה עושה בכלי הזה? אתה משתמש איתו שיצרר אותך להשם ושיהווה בסיס לרוחניות? או שאתה משתמש איתו כמשהו שמרחיק אותך מהשם, וככוח נגדי. אבל זה דורש הרבה בקרות והרבה כנות. אבל לכן אומר הנציב, זה דומה לשני השעירים. גם השעיר לעזאזל הוא עכשיו השם ציווה עליו, הוא נהפך להיות שעיר מצווה. אנחנו הרבה פעמים חושבים בצורה של שחור לבן. ואז אנחנו לא עוסקים בדברים בעומקם. גשמיות הוא כלי שהשם ברא שאדם זקוק לו. אנשי קודש תהיו לי, לא מאחים. אבל זה בדיוק השאלה. תורה יורדת לארץ כדי לקדש את החומר ולכן לא נשאר בשמיים. כי בשמיים אין חומר. אבל חומריות גם יכול להיות אש. לכן מחצית השקל, כסף, ניתן באש. אש זה דבר שאפשר מאוד להיזהר ממנו, ואפשר לקדש אותו. והשאלה מה אנחנו חיים? האם אנחנו חיים שעבודת השם היא 24 שעות? או האם אנחנו חיים שיש נקודות של קודש ויש חיים שהם מנוטרלים מזה? וזה מעבר לגשמיות, זה היחס לחיים עצמם. מה שבחור צריך להתחנך פה בישיבה, שהחיים עצמם הם עבודת השם. לא שהוא מכניס בתוכה אלה שהם נקודות. אלא הוא חי כל הזמן, ב-24 שעות, בכל נשימה ונשימה, הוא חי כעבד השם וכחיים של השם. זה המסר הגדול בנושא הזה של היחס לגשמיות, היחס לחיים, שנלמד מהפרשה שלנו. יהי רצון שבאמת נזכה לחיות כך את חיינו, שעבודת השם לא תהיה נקודה בתוך החיים, אלא החיים עצמם.